חדשות כל חי, השעה 8. ערב טוב ושלום רב באולפן יואב צור. הקבינט המדיני ביטחוני מכונס בשעה זו במטרה לאשר את עסקת שחרור החטופים. על פי העסקה המעודכנת נכון לעכשיו, בין 50 ל-80 חטופים, הכוללים נשים וילדים, ישוחררו בכמה פעימות במהלך אותם ימים שבהם יהיה הפוגה באש. בתמורה לכך, 150 נשים ובני נוער ישוחררו מבתי הכלא הישראלים, כאשר חלק מהם אינם מזוהים עם החמאס. לפי שעה, רוב השרים תומכים בעסקה, אך בציונות הדתית ובעוצמה יהודית הודיעו מפורשות שהם מתנגדים לעסקה כזאת. בציונות הדתית הסבירו כי ישראל צריכה להתעקש רק על עסקה אחת, הכוללת את שחרורם של כל החטופים, בעיקר מהסיבה שהלחץ הצבאי על החמאס עובד, ומהחשש שישאיר את שאר החטופים בשבי לפרק זמן בלתי ידוע, דבר שבהמשך עלול לפליגום למחיר הרבה יותר גדול בתמורה לשחרורם. גם בעוצמה יהודית אמרו כי יש להביא לעסקה בתנאים שישראל מכתיבה, ולא בתנאים בעייתיים מאוד שמסכנים את צהל ומשארים בשבי חלק גדול מהחטופים. חבר הכנסת אלמו כהן מעוצמה יהודית, שדיבר בריאיון לאבי ממרן, ציין בנוסף כי עסקה כזאת שמאושרת יכולה להביא לאסונות נוספים.
כאשר מבצעים סלקציה וכאשר דנים עם חמאס על פרטים כאלה ואחרים, בלון גרנד זה רק יפגע בנו. כשארגון טרור נאצי ואחברי מציב לך תנאים ואתה מתקופש בתנאים האלה, ארגון הטרור האחרים לומדים ויחטפו עוד ישראלים.
חבר הכנסת משה סעדה מהליכוד, שדיבר אף הוא במשדר, הביע אף הוא התנגדות מוחלטת לעסקה, ואמר כי אסור לישראל לאפשר סלקציה בין כלל החטופים, והפתעה כיצד ישראל מאפשרת עצימת עיניים שכזאת בעזה באותם זמני הפוגה.
מדינת ישראל לא יכולה לאפשר סלקציה, שסינואר יעסק סלקציה בין קשישים לאבות, לאמאות, לחיילים שנחטפו על משמרתם. יש לנו אחריות לכל האנשים הללו. אסור להסכים לסלקציה. מה שגורם להם להגיע לעסקה זה שהם אגב לקיר. הם צריכים חמצן, הם צריכים תזונה. ככל שנלחץ יותר, נקבל יותר בזול את העסקה ביחס לכל החטופים. עכשיו, איך יכול להיות שאנחנו מאפשרים להם שמונה ימים להתחמש, כאשר אנחנו לא רק נותנים להם שמונה ימים, אנחנו אומרים לעצמנו, אנחנו עוצמים עיניים שאתם מתחמשים. אנחנו לא שמים את העיניים שלנו שמפקחות עליכם, לא מאפשרים לכלים שלנו לפקח על האירוע.
יושב ראש השר ידרי הציג הערב בפני מרן הראשון לציון הרב הראשי לישראל הגאון הרב יצחק יוסף את פרטי המתווה שמובא כעת לאישור הממשלה. מרן הראשון לציון שמע ואמר כי על פי ההלכה ועל פי פסיקות אביו, מרן הראשון לציון הרב עובדיה יוסף, יש להצביע בעד המתווה לשחרור השבויים הנמצאים בסכנת נפשות של ממש. אז הקוצב האדום נשמעו מוקדם יותר הערב באזורי לחיש והשפלה. כ10 שיגורים זוהו, מתוכם רקטה אחת נפלה בכביש 431 סמוך לנס ציונה. בחסדי שמיים לא היו נפגעים. גם בגבול הצפון דווח על חדירה של כלי טיס עיונים לשטח ישראל, ובעקבות כך שוגרו מיירטים לעבר אותם מטרות אוויריות שחצו משטח לבנון. הרמטכ"ל הרצי הלוי נפגש היום עם לוחמי מילואים בעזה, שם אמר להם כי הדרך עוד ארוכה ואנו נחושים ללכת את הדרך הזו ולהביא את ההישגים למקסימום, גם לפרק את חמאס צבאי ושלטוני, גם לייצר ביטחון מסביב לאזור וגם להשיב את החטופים. הרמטכ"ל ציין כי כל הדברים האלה עובדים יחד ופוגעים בחמאס ומייצרים עליהם לחץ. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי. תחזית מזג האוויר, מחר יהיה מעונן חלקית עם עלייה קלה בטמפרטורות, בחמישי תחול עלייה נוספת ובשישי ללא שינוי. עד כאן חדשות כל חי.
עם ישראל בימים מאתגרים, ועכשיו יותר מתמיד. ביד לאחים ערוכים בצוות מתוגבר לקבל כל פנייה ופנייה. לא מוותרים על אף נשמה. צריכים את יד לאחים? מוזמנים להתקשר 24 שעות ביממה. כוכבית 9234. יד לאחים, הלב הפועם של עם ישראל. כוכבית 9234.
עכשיו אתכם. המהדורה המרכזית.
אבי ממרן.
שוב שלום, ערב טוב לכם. השעה השנייה, מהדורה המרכזית, העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני יוסי בן חיים. נתי שולמן בהפקה. אנחנו על רקע ישיבת הקבינט שמתחילה ממש עכשיו, ישיבת הממשלה, סליחה, אחרי ישיבת הקבינט. כל השרים מתכנסים כדי לאשר את עסקת החטופים. את הפרטים שלה כבר שמענו, ועכשיו גם אנחנו מנסים להבין ולנתח מה הלאה אחרי שעסקה כזאת תאושר, ואם היא אכן תצא לפועל במהלך חמישה-שישה ימי הפוגה שבהם חלילה הדברים יכולים להסתבך. איתנו על קו הטלפון הדוקטור מיכאל מילשטיין, שלום, ערב טוב.
שלום אבי.
גם יועץ לעניינים פלסטינים, גם חוקר התחום הפלסטיני הרבה מאוד שנים, ובעבר מתאם פעולות הממשלה בשטחים.
כן, היועץ שלו.
היועץ שלו, אוקיי. אז אתה מכיר היטב את הלך הרוח בצד השני, נקרא לזה.
כן.
את כל המניפולציות, את כל הסחיטות, את כל התהליכים והדרכים. מה למדנו עד כה מהשביעי לאוקטובר על האויב שלנו שישרת אותנו במסע ומתן לשחרור חטופים?
תראה, אני חייב להגיד, אבי, שהשבעה לאוקטובר היה שיעור גדול מאוד עבור הרבה מאוד אנשים כאן בישראל, שהייתי אומר, הופתעו לגלות דברים חדשים גדולים מאוד על הסיפור הזה שנקרא חמאס. אני מזכיר כאן שהיו הרבה מאוד גורמים בישראל שערב השביעי באוקטובר חיו באיזה תחושה שחמאס הוא ארגון שהולך ומתמסד ממוקד בעניינים אזרחיים, בכלל מורתע מאיתנו, ואני חושב שהבנו בגדול בשביל לאוקטובר שמדובר כאן באויב מר, טעון באידיאולוגיה, שכמו שאנחנו רואים ב-46 ימים האחרונים, מוכן לשלם מחירים כבדים מאוד, ואני לא חושב אגב שהוא מתחרט, או לפחות יחיא סינואר, ראש הארגון הזה, על כל מה שקרה כאן בעבור היעדים שהוא שילם. אני כן חושב שאנחנו למדים, וכאן אני כבר לוקח את השאלה שלך ומנסה להבין מה אנחנו אולי יכולים עוד לחלץ, ואני כבר מדגיש כאן, מדובר באויב מאוד מאוד ציני, ולצד זה גם מאוד מאוד נוקשה. זה לא יהיה פשוט להתחיל להציג לו קלפים, כמו לדוגמה מוות המוני של אזרחים, או סבל של אזרחים במהלך החורף בעזה, ככאלה שנוכל לחלץ ממנו
באמצעותם...
ממש לא, ממש לא. אתה יודע, אני חושב שאחד כמו יחיא סינואר אפילו יכול לספוג פגיעה בקרובי המשפחה שלו. הסיפור של הג'יהאד, וכאן לפעמים קשה לנו כמעט הייתי אומר כאנשים הערביים להבין את זה. לאנשים האלה, האידיאלים האלה, הרעיוניים, הם הדבר
הכי גדול בעולם בסוף, זה למות.
ולמען היעד הזה של המשך או קידום הכחדת ישראל, זה הסיפור הגדול, כי אנחנו, אתה יודע, לפעמים מתוחכמים מדי, אנחנו מנסים להבין רגע מה בדיוק עמד מאחורי המהלך הזה של השבעה באוקטובר, עניין האסירים, אולי נורמליזציה עם סעודיה. ואני אומר, אבי, אחרי הרבה שעות של שיחות כמעט ימים עם אנשי חמאס, ובאמת דיבור בשפה שלהם בערבית, וכמובן צלילה לתוך עולם התכנים שלהם, תשמע, הסיפור הגדול כאן הוא פשוט כמיהה להמשיך. לגמרי, זה המהות, הפעולה עצמה היא המהות, לא שום הסברים אחרים. ואם זה המהות, אז זה אומר שבעצם כשאנחנו מתכננים את המהלך האסטרטגי נגד חמאס, אי אפשר לעשות כאן כל מיני קונצים, אתה יודע, של ריאל פוליטיק וכל מיני עניינים ככה מתוחכמים. יש כאן יעד שצריך לממש אותו. עסקת האסירים בעיניי הנוכחית היא דבר חיוני מאוד, לצורך היציבות של עם ישראל, לא לצורך שום דבר אחר. אבל מיד אחריה חייבים להשלים את הדבר הזה שנקרא, אני לא אקרא לזה בצורה בומבסטית, זה המחיקת חמאס, כי אנחנו לא נמחוק את חמאס.
אבל הבעיה היא, אתה יודע, הבעיה היא, אנחנו מתעסקים עם צד האויב, שהוא עזוב את האכזריות והמניפולציות, הוא גם שקרן, והוא
לא,
גם... הוא לא אמין, אתה לא יכול באמת לעשות איתו עסקאות לטווח ארוך, זה לא מגוף, אתה יודע, זה לא שני עורכי דין שחותמים על חוזה.
נכון, זה אגב מסוג הדברים שלמדנו על בשרנו ובצורה טרגית בשבעה באוקטובר.
למה הוא לא מוציא את כל החטופים בבת אחת ומוציא בכל מיני טיפין טיפין? כי הוא רוצה לסחוט את ההדק עד הרגע האחרון, ובזמן החמישה ימי הפוגה הוא עדיין רוצה לפתוח באש, ולא נוכל להחזיר לו, כי נגיד, אופס, מחר בשתיים בצהריים צריכים לצאת שתי תינוקות, אז מה נעשה? אז איך נתמודד? זה בדיוק הקטע פה. אז אני שואל, האם השביעי באוקטובר לא נתן כאן איזו סתירת התרעננות אני אומר לנו, לממשלה שלנו, למדינאים, למערכת הביטחון, לומר די, זה כבר לא השפה. מסעים ומתנים, תן ותקבל, זה כבר לא השפה. השפה איתם זה כוח, ועוד כוח, ועוד כוח, בלי מוח, ועוד כוח, ועד שהם יגידו, אצילו, די, תעצרו, קחו את כל החטופים, תעזבו אותנו. שאלה אם בסוף נגיע לכזאת נקודה.
אז תראה, אני חושב שלא. האנשים האלה יהיו נכונים להתאבד עם כל החטופים שבידיהם, רק כדי לא להיכנע. ולכן כאן, תראה, אני לגמרי איתך בהיבט הזה, שהמסקנה המרכזית היא שהאויב הזה צריך להיות מוכחד, לא פחות, מוכחד, לא מסע ומתן, לא הסדרה, לא ענייני פועלים ולא כלכלה, פשוט מוכחד. העניין הוא שבדרך יש לנו באמת את האילוץ, אני אקרא לו ממש ככה, האילוץ היהודי המוסרי העמוק של סיפור החטופים, ואנחנו חייבים לראות איך אנחנו כן מניבים איזה סוג של הישג בלי להיות תמימים. אני מסכים איתך לגמרי, דרך אגב הלכתית אצלהם מותר ואפילו מצווה לשקר לך, מישהו לא מוסלמי, כל עוד זה משרת את המטרה שלך. כן. ומהבחינה הזאת אני חושב שתראה, אנחנו צריכים אני באתי להגיד שמהלימון הזה להשיג לימונדה, אבל האמת היא שמהאירוע
זה לא לימון ולא לימונדה,
כן, זה אירוע שאתה לא יכול להשיג מנו לגמרי, אבל אתה כן חייב למצות את המעט, זה לא טוב, אלא מעט הישגים שאתה יכול להניב עבורך, וכמובן מהר להמשיך למערכה הבאה. אבוי לנו אם בעקבות ההפוגה הזאת שתתפתח אנחנו נמצא את עצמנו במצב של עצירה יותר מדי גדולה. אנחנו חייבים כל הזמן לשמור על המצפן הזה שאומר המטרה המרכזית היא הכחדת חמאס, נקודה. זה הסיפור. כמובן אנחנו לא נצליח לטבוח את כל 100,000 פעילי החמאס בעזה, אבל אם נצליח להחריט את הקודקוד, שזה בעיקר 24 חברי הלשכה המדינית וכל הדרג הצבאי, אני חושב שכבר כאן יצרנו פגיעה משמעותית מאוד. אחרי זה נצטרך לראות איך אנחנו מנהלים את היום שאחרי בעזה.
אבל אחרי 46 ימים, אתה יודע, התחושה לפחות בקרב האזרחים בעורף, לא מדינאים ולא מבינים באמת באסטרטגיה הצבאית ובפעולות הטקטיות שהצבא כמובן עושה בתוך עזה, התחושה היא שאנחנו כזה נתנו את המכה שלנו, אמרנו את האמירה שלנו, ואוטוטו אתה תתחיל לשמוע דיבורים על הפסקות אש, וזהו, ומוטטנו את החמאס, הוא חטף מכה, הוא לא השתקם ממנה. אני יכול להשמיע לך עכשיו ממש בשידור חוזר את הנאומים של אחרי צוק איתן, הם יהיו רלוונטיים גם לעכשיו. אין את התחושה שבאמת בעל הבית השתגע.
בערך, חבי, אני חייב להגיד לך שגם מתוך המילואים שלי שאני ממשיך לעשות, וגם מתוך שיחות שאני עושה כאן עם אנשים, קודם כל אני שם לב שעם ישראל לגמרי נחוש, כמעט הייתי אומר, לוחץ על הממשלה הפעם להשלים את הדבר הזה עד הסוף.
כלומר, הממשלה שלא תשלים את הדבר הזה עד הסוף לא תשרוד כאן.
לגמרי, לגמרי. אתה יודע מה? אני חושב, וכאן זה הטעות הגדולה אולי של סינואר, הוא היה בטוח, כמו עם סיפור קוריאה הקווי של נסראללה, שאנחנו באמת חברה פריחה שלא יכולה לעמוד בקורבנות או במערכה ממושכת, והוא מוצא את עצמו במערכה של 46 יום עם יכולת ספיגה יוצאת מגדר הרגיל, טרגית כמובן, בצורה לא נורמלית של עבדות, אבל דבקות במטרה של ישראל. ואני חושב שמבחינה הזאת, אני שם לב שבישראל הציבור יותר נחוש מהממשלה בקידום של כל היעד האסטרטגי.
החיילים יותר נחושים מקובעי המדיניות.
ממש ככה, ממש ככה. אתה רואה את זה אגב גם במילואים, אני רואה את זה במילואים שלי, וגם בסדיר.
אני שומע מחיילים שאומרים, אם יגידו לנו לעצור עכשיו את הלחימה, אנחנו מפירים פקודה.
ממש ככה, אני גם שמעתי את הדבר הזה, כי יש כאן באמת הבנה שיש כאן רגע היסטורי, זה לא איזה עוד סבב בעזה, יש כאן רגע היסטורי של עיצוב המציאות, ואי אפשר להמשיך להיות עם המפלצת הזאת שחיינו איתה מאז 2007 באותה צורה. זה עניין קיומי, זה אגב אני מסביר הרבה במדיה הזרה, הם לפעמים לא מבינים את זה, אני אומר להם, זאת מפלצת, אתה רוצה לחיות עם מפלצת באותו חדר? אתה לא יכול לעשות את זה, ולכן חייבים כאן לעשות הכרעה אמיתית.
מיכאל מילשטיין, הדוקטור מיכאל מילשטיין, מומחה לענייני הפלסטינים ויועץ מתאם פעולות הממשלה בשטחים ועוד שלל תפקידים, אוניברסיטת רייכמן וכולי. תודה רבה על השיחה כאן.
תודה אבי.
ערב טוב, בשורות טובות. שלום לערן גור. קודם כל תנחומים לך, לכל המשפחה, לכל בני המשפחה של איתן, השם יקום דמו. איתן דישון, שנהרג שלשום במסגרת מלחמת גבורה נגד האויבים ברצועת עזה. איך אתם כמשפחה?
אנחנו בשלב העיכול, אפשר לומר, יש שבר גדול. איתן היה בן בכור להוריו, נכד בכור לסבים וסבתות, ובחור באמת מהטובים ממש. נספר עליו קצת. הבחור הזה, מהסיפורים, אני קודם כל נתחיל במה שאני הכרתי אצלו. בחור, קודם כל אתה רואה אותו צנוע, רגיש, חייכן. אי אפשר לדעת עליו שום דבר מיוחד. ועם זאת, בחור ברוך כישרונות, באמת יכולת אינטלקטואלית גבוהה מאוד. מגיל קטן גם לקח את עצמו ברצינות בכל תחום, וראו שגם התחום התורני היה מאוד מאוד יקר לו מגיל קטן. ואחר כך שהוא סיים את הישיבה התיכונית בנווה שמואל באפרת, ועבר ללמוד תורה בקריית שמונה בישיבת הסדר שמה, זה רק התעצם הדבר הזה, האהבה שלו לתורה. לפני הגיוס, בעצם בכיתה י"ב, הוא קיבל זימונים כמעט לכל דבר אפשרי. טייס, חבצלות, כל דבר שרק אפשר לחשוב עליו. וסיפורים עכשיו שרצים בשבעה, ממש סיפור שאחותי, אמא שלו, שירה, מספרת, הוא הגיע לשלב האחרון בחבצלות, בסוף שאלו אותו, נו, אתה רוצה לבוא? הוא אומר, לא, אז למה אתה פה? הורים שלי לוחצים עליי. זהו, זה היה הסיפור. ואז באמת שירה שאלה אותו, אמא שלו, מה, אתה לא רוצה? אמא, אני רוצה ללמוד תורה ולהיות חייל פשוט. ואני בעיקר מה שאני רוצה זה לשבת ללמוד תורה. וזה עוד סיפור, עוד סיפור ממש טרי מהבוקר, על אהבת התורה שלו. לפני איזה כמה שבועות יצא לו להיות עם אמא בעבודה שלה, והוא היה מדהים, והיא כל כך התרגשה, והראתה לכולם את הבן המוצלח, הלוחם, האריה. ואחרי הסיבוב הזה הוא אמר לה, אמא, עוד כמה חודשים, שבזאת השם תיגמר המלחמה, ואני אבוא לפה עם דבר רב ביד, גם תעשי סיבוב ותראי לכולם, ותגידי בבן שלך, זה מה שהוא אמר לה.
וואו.
והיא לוקחת את הדברים האלה, ואנחנו לצערנו הרבה פעמים אחרי מות קדושים אמור, אנחנו מבינים את הגדולה של הבחור, עד כמה הוא היה משמעותי בישיבה. היום בשבעה הגיע אחד הרמים וסיפר על הדמות שלו ועל המשמעות שלו כלפי האחרים, ואיזה שבר זה בעצם גם בישיבה שבחור כזה עוזב את בית המדרש ולא יהיה. והדבר כמובן הנוסף שהתחבר בתקופה האחרונה זה היותו לוחם מספר אחד בגבורה, נכנס לקרב בג'באליה לפי הוראת המפקדים, נמצא עם הראש בחוץ כי הוא יודע שזה מה זאת הדרך היחידה להוביל את הנמר בחושך בלילה, ואין דרך אחרת, עם ההבנה של הסיכון שכרוך בכך, עם ההבנה שיכול להיות שהוא לא יחזור משם חי, והוא עושה את זה בגבורה.
זה אחת הפעולות הכי מסוכנות שיש, רק נסביר למאזינים, בשטח אויב, להיות חשוף לירי צלפים, שמחכים בדיוק לזה, לפעמים יום שלם הם יושבים ומחכים לחייל ההוא שיוציא את הראש החוצה.
וההבנה ש... בוא נגיד, במקום שאין אנשים משתדל להיות איש, אם אין אני לי מי לי.
התנדבות של מסירות נפש.
מסירות נפש בשביל עם ישראל. אין, זה פשוט מסירות נפש בשביל עם ישראל. ובעצם, אני אומר, ביומיים האחרונים, שאני רואה את החבורה הזאת, של החברים שלו, שבאים מהישיבה ונכנסים לצבא, ולוחמים, ואתה רואה שזה חבר'ה שגדלו בדור הזה, שאנחנו חושבים שהם דור של דור מפונק, דור של אינטרנט, דור של סמארטפונים, זה דור של תעצומות נפש, זה דור רציני, זה דור ערכי שבא לנצח את האויב. הוא לא מבייש אף דור קודם, ממש מחילותיו של דוד המלך. ואנחנו זוכים לצערנו גם בכאב הזה לראות את העוצמה האדירה הזו.
אנחנו משתדלים, כל המאזינים שלנו, לעשות, ואנחנו מראיינים פה הרבה משפחות והורים וילדים וסיפורים של באמת טובי בנינו, השם יקום דמם, שנמצאים עכשיו במקום כל כך גבוה ליד כיסא הכבוד, ואנחנו משתדלים לעשות עוד משהו קטן לעילוי נשמתם וללמוד משהו ממעשיהם. אז בוא תכוון אותנו, מה לדעתך הנושא, הנקודה שאיתן, השם יקום דמו, היה אומר כאן, אם אתם רוצים לעשות לעילוי נשמתי, תעשו את זה ואת זה.
אני אגיד לך, זה יהיה קצת מורכב מה שאני אגיד, אבל אני חושב שכל אחד יוכל לקחת את זה ברצינות. אני רוצה גם לחווה, אני יודע שאני מדבר ברדיו כל חי, אז אני אזכיר איזה משהו מדברי המשנה ברורה, בהקשר הזה, אם אתה מוכן שאני קצת
אופדיר. בשמחה.
את השווים, למאזינים. המשנה ברורה בחות סימני ראש השנה, אז אחרי או לפני או אחרי שהוא מפרט את כל היהי רצונים ומה צריך להגיד על זה, יש שם איזה משפט שאומר שהכל יהיה בנחת, והכל יהיה ברוגע, כי לפעמים שיש לנו איזה משימה כזאת, אנחנו נכנסים ולחוצים שזה ילך ומה יהיה ונצליח או לא נצליח, והכל ככה בעצבים. כל מה שאיתן עשה, עם הלוז המדוקדק שלו, עם הזמן שהוא יצא ל-48 שעות, והשקיע גם זמן להורים, גם זמן לישיבה, גם זמן לסבא וסבתא, הכל מדוקדק ומדויק, הכל, כמו שחברים שלו הגדירו את זה, בכלילות. הייתה שם כלילות, היה שם מאור פנים, היה שם, כן, בלי שום מצבים. אני חושב שאנחנו צריכים ללמוד את הדבר הזה, במיוחד בתקופה שלנו, שזה יהיה לזכרו, את היכולת לעשות דברים, לעשות אותם בצורה מדויקת, אבל לעשות אותם במאור פנים, וכן, אני משתמש במושג של החברים שלו, בכלילות. לא לתפוס מעצמנו, פעם שמעתי איזה משפט, אל תחשוב, אל תהיה כזה קפדן, אתה לא כזה גדול, או אל תהיה כזה ענב, אתה לא כזה גדול, וכן, אנחנו לפעמים תופסים את עצמנו, ואנחנו מחמירים עם עצמנו, וכולם צריכים מסביב לדעת שאנחנו מחמירים עם עצמנו.
בנחת.
בנחת, בנחת, לעשות את הדברים, לעשות אותם טוב, אבל לעשות אותם בנחת, בנחת, ובלי פוזה, כמו שאומרים, בלי פוזה.
בקיצור, נסכם את הכל בשתי מילים, מידת האמת.
מידת האמת והענווה.
והענווה. אז לעילוי נשמתו של איתן, השם יקום דמו, איתן בן, מה שם מהאימא?
שירה.
שירה. איתן בן שירה. השם יקום דמו, שמענו את המסר הזה, וכל אחד ייקח את זה למקומו הוא, שבעזרת השם, תחיית המתים תגיע מהר, ונראה את כל הצדיקים האלה עומדים ליד גדולי התנאים והמוראים והצדיקים והסרט הרוגי מלכות, שנזכה כבר לגאולה בקרוב בעזרת השם. תודה רבה על הדברים כאן.
אמן, אמן. תודה לכם.
אירן היקר, שיהיה בשורות טובות. אירן גור, תודה.
תודה רבה.
כן. איתן דישון, השם יקום דמו. עכשיו אנחנו עם קובי פינקלר, פרשננו לצבא. שלום קובי.
שלום אבי, קשה אחרי השיחה הזאת.
כן, תשמע. מאחורי כל שם שדובר צהל מתיר לפרסם, מסתבר, יש עולם שלם. יש משפחה שלמה, יש דמות שכבר התחילה לבנות את החיים. אמנם כולם ילדים, בני 18, 19, 20, אבל פתאום אתה שומע כאלה סיפורים ש... כן, אף פעם אי אפשר לעולם להתרגל לזה. קובי, אנחנו ברקע עסקת החטופים, מסכמים את המשך הלחימה.
נכון, קודם כל, ממש לפני דקה התחיל לדובר צהל לדבר, והדבר הראשון שהוא פותח, הוא לא על מצב הלחימה כרגע, אלא על המחויבות שיש למערכת הביטחון, לצהל, להחזיר את החטופים. זאת הייתה המשימה, צהל בשביל זה הוא קיים, בשביל זה הוא נועד, כדי לשמור על אזרחי מדינת ישראל, וברגע שנכשלו בדבר הזה בשבעה באוקטובר, אז זה המחויבות הראשונה היא כזאת, וצהל ידע להתמודד גם עם מספר ימי הפסקת אש, למרות כל מיני דיבורים מסביב. מה שקורה ביממה האחרונה זה המשך לשיחה שלנו בדיוק לפני 24 שעות או 25 שעות במקרה הזה, אנחנו דיברנו אתמול בהרחבה על אותו גדוד של החמאס, גדוד זיתון, שיהודה 36 פועלת כדי להשמיד אותו. ייקח עוד 24 שעות בערך בממוצע בקווים כללים להשמיד אותו. והיהודה שנייה, האגודה השנייה מתמרנת, אגודת ההכרעה השנייה 162, פועלת מהבוקר למעשה בחיתור ובתפיסת כל העמדות שנמצאים סביב ג'באליה, עוד עמדה מרכזית של החמאס. למעשה שני היעדים הגדולים והחזקים של החמאס בצפון הרצועה, אחרי שכבר 95% מתושבי הרצועה ירדו דרומה, בהחלט הצלחה. כרגע אנחנו מדברים על בין 15 ל-25 אלף איש פלסטינאים שיורדים מדי יום דרומה כדי להקל על הפעולה של צה"ל, והמילים על דרומה זה אומר שבשבוע הבא, בתקופה הקרובה, עוד שבועיים, עוד שבוע, לא רוצה לנקוט בימים, אבל זה יקרה גם אם תהיה הפסקת אש, צה"ל הולך לכיוון הדרום. גם נתניהו מצהיר הזה הערב על כך שהולכים לפעול בח'אן יונס, וזאת תהיה בדיוק אותה שאלה, ואז באותה שיטה גם כן, ואז ישאל את עצמו השואל הערב שמאזין לנו, מה יעשו כל האנשים האלה שהורדו דרומה? הם לא יעלו לעולם צפונה. לעולם, לא ב-20 השנה הקרובות, לא ב-10 שנים הקרובות, אני לא יודע מה שיהיה בעוד 50 שנה. אבל זו תמונת המצב, וכל אלה שנמצאים בדרום, חלקם יועברו עוד יותר דרומה לכיוון רפיח, וחלקם יגיעו עד לאזור המערב, אזור המאוסים, שם יושבים כל הפליטים שהגיעו מהצפון, ואז צה"ל יפעל בצורה חזקה, גם בח'אן יונס, גם במחנות המרכז, בעיקר סביב ח'אן יונס, כי צה"ל צריך להשלים את המשימה שלו. לפני כל דבר אחר, יש לו גם ערך נוסף להשמיד את כל מי שטבח בנו, רצח בנו, והשמיד אותנו, ואת הדבר הזה יעשו. אז אל למישהו לחשוב שלא יעשו את זה, כי זה ייקח זמן, והגיעו לשם בתקופה הלא רחוקה, לא הנראית לעין ולא רחוקה מן העין. זאת פעילות אחת שנעשית בתיאום חיל האוויר עם כל היחידות הנוספות. במקביל גם פעילות נחרצת נוספת של צה"ל בצפון, יותר אגרסיביות. לא מבינים את זה כאן בעורף, לא מבינים את זה ברגע שאתה שומע שצהל תקף. אני רואה את התמונות שצהל תוקף היום רכב שבו סגן מפקד גדודי עזיז אל קסם, אותו רב מרצחים של סגן מפקד החמאס שם בלבנון בכללותה, והורגים אותו ביחד עם שלושה סיינים. הצהל פועל גם בגזרה הזאת וגם ביהודה ושומרון וגם בעזה.
קובי פינקלר, תודה רבה לך, בשורות טובות, להתראות.
תודה אבי, אמן.
חבר הכנסת צבי סוכות, שלום לך, ערב טוב, הציונות הדתית, שלום לך.
ערב טוב.
אתם מתנגדים לעסקת החטופים, אנחנו גם שומעים מהצד השני טענה דווקא של גם שרים מהימין, נקרא לזה, שאומרים נכון, היה אפשר אולי להשיג יותר, אולי צריך להמשיך להקות בחמאס, אבל לב יהודי לא מאפשר לנו לשמוע מהחמאס שהוא מוכן באיזה דרך לתת לנו ילדים ואימהות ולהגיד לזה לא. זה בעצם החלטה קשה מנסו.
בדיוק, אני אגיד לך, אני חושב שמדובר בערב אולי הכי קשה שיש לי מאז שנבחרתי לחיים כחבר כנסת בכנסת ישראל. באמת אין איך לתאר אפילו את עוצמת הכאב והקושי ביום הזה, שבסוף אנחנו צריכים לבוא ולהתנגד לעסקה כזו, מפני שאנחנו מבינים שהמחיר הוא כל כך נורא, והמחיר הזה גם מדובר באנשים עם פנים ונשמות, ואנשים עם ילדים ומשפחות, ונשים וילדים וחיילים שלנו, ואנחנו, באמת אני לא מאחל לאף אחד בעולם להיות בסיטואציה שבה הוא צריך להכריע בשאלות כאלה, אבל לנו הסיטואציה כרגע בעניין הזה ברורה. אנחנו חושבים שסינואר עם רגל של צהל על הצוואר, הוא זקוק נועשות להפסקת אש כדי להמשיך לפרום, להמשיך להקות בנו, וכדי להמשיך להתעלל בשאר החטופים. אני רוצה להזכיר שלפני שבוע דובר על עסקה של שחרור של 100 חטופים, אחר כך הורד ל-80, עכשיו 50, וגם זה בפעימות.
וגם יש כמובן פערים בין המספרים, אתה יודע, אנחנו יודעים על 13 אמהות שנמצאות בידי החמאס, והם אומרים יש לנו רק 8, אנחנו יודעים על 40 ילדים, הם אומרים יש לנו רק 30, הם אומרים שמנסים לאתר עוד.
הקשקוש הזה לפיו חמאס צריך 4 ימי הפוגה כדי להתחיל לחפש את שאר החטופים, אני לא חושב שיש אדם שפוי שיכול להאמין לדבר הזה. ושוב אנחנו נמצאים לרגעים כואבים מהם כמוהם, מצערנו אחרי 75 שנות ריבונות ישראלית בארץ ישראל, אנחנו עומדים מול דילמה שמדינת ישראל לא ידע כמוה מעולם, ונאלצים להכריע. ההכרעה שלנו בערב זה היא כואבת מאוד, אבל היא ברורה.
כן, טוב, לגמרי לא פשוט. תוך כדי זה יש כמובן לחימה, אתה גם היום משמש כיושב ראש ועדת המשנה של חוץ הביטחון, שעוסקת בענייני יהודה ושומרון. מה המצב ביהודה ושומרון? הרי אנחנו כן שומעים על פעילות כל לילה, גם בג'נין וגם בשכם וטול קרם, מעצר של מאות מחבלים, יד קצרה שצהל נוקט שם מול כל גילויי אלימות וטרור, ועדיין המצב, כמו שאני מבין, לא יציב.
קודם כל כן, יש בהחלט מאז תחילת המלחמה שינוי משמעותי במדיניות של צה"ל בתום בגזרה, וגם כמובן שינוי משמעותי במדיניות של המחבלים בגזרה, כי הם מנסים הרבה יותר לפגוע בנו מאשר לפני כן, כי יש הרבה מאוד גורמים שיש להם אינטרס להציט את יהודה ושומרון. אחרי שנהרגו למעלה עם 200 מחבלים, וזה מראה על הצורה שבה צה"ל מתמודדים בדבר הזה, ואני בהחלט רק לברך על העניין הזה. מה שכן, אני חושב שיש נושאים שהם נושא מדיניות ביהודה ושומרון, שהם עדיין לא הוכרעו, שעדיין לא מספיקים, הם נפל הסימון שהרשות הפלסטינית היא אויב שיכול להתהפך עלינו יום אחד, ויש שם עשרות אלפי חמושים מאומנים עם רכבים משוריינים, ואנחנו לא יכולים לחיות בתודעה שהם אף פעם לא החליטו להתהפך עלינו. אמרו מאזן כבר זקן מאוד, אם אני נוטה בן 87, אין שם מישהו שיבוא אחריו, וגם בזמנו אבו מאזן גם לא אוהב ישראל גדול, ויום אחד נחליט הולכת לקבוש כמה יישובים, זה משהו שמאוד מדאיג אותנו, ובהחלט אני מבין שגם צהל נערך על הדבר הזה, אבל זו קונספציה שעדיין לא נשברה לחלוטין.
טוב, אתה מרבה גם להתראיין בתקשורת הזרה, בכלל כחלק מפעילות רבה של חברי הכנסת לנסות ולהשפיע על דעת הקהל העולמי. תגיד, מה מעניין אותם? אני יודע מה אתה עונה להם, אבל מה מעניין אותם? מה הם שאלות שהם שואלים?
אני למעשה בשבועיים האחרונים שמתי לי את זה כאחת המטרות שלי, וממש אני התראיינתי כמעט לכל כלי תקשורת מרכזי במדינות המערב, ממש כמעט כולן. ואני חייב לומר שבסוף העניין הזה שזה כמעט ולא נעשה מהצד שלנו, זה משהו פשוט מחדל, חדל ענק, מדינת ישראל בקושי נמצאת בזירה הזו, ובסוף אתה פוגש עיתונאים, אתמול אני יכול לספר לך שאתמול בערב ישבתי עם עיתונאים של ניו יורק טיימס, והם היו, הוא אמר לי, יש עלייה באלימות של מתנחלים, כלפי פלסטינים, אמרתי לו, אתה יודע מה, בוא, תקח ניחוש, כמה אירועי אלימות וכמה נתונים של אירועי אלימות של יהודים כלפי פלסטינים, ואמרתי לו, כתב של ניו יורק טיימס, היו מאז תחילת המלחמה. אז הוא ככה חושב, אומר לי, אני חושב באזור האלף. אמרתי לו, הנתונים הם פחות מ-100. זה הנתונים של משטרת ישראל. תבין, אנחנו נמצאים במצב שבו הפייק ניוז, העובדות, הם פשוט לא... פשוט הערבים מפרסמים דברים, והם עומדים מול שער ריק. אין כמעט אף אחד מהצד שלנו שעומד. אני לצערי לא דבר אנגלית ראותה, אבל אני נאלץ למלא את המשבצת הזאת, כרגע אין משרד החוץ לא מספיק עושה את הדבר הזה.
לא פשוט, גם המשימה הזו צריך לעשות אותה. אני שומע שגם מפלגת הציונות הדתית וגם עוצמה יהודית מוציאים בשעה האחרונה שוב הודעות רשמיות שמתנגדים לעסקה. אין דיבורים על פרישה מהקואליציה, נכון?
אני לא מכיר, אנחנו לא קיימנו דיון בנושא הזה, לא מכיר דיבורים כאלה. ושוב אני אומר, אנחנו עושים, ההחלטה הזו מגיעה בלב כבד וקשה, ובאמת אני לא חושב שהיה לי ערב כל כך כואב, היה כל כך קשה כמו הערב הזה. מקווים לטוב, השם ישלח לנו את ההחלטות הנכונות.
אמן. חבר הכנסת צבי סוכות, בשורות טובות, תודה רבה. אייבי מוזס, שלום לך.
שלום אבי.
יושב ראש ארגון נפגעי פעולות האיבה. תשמע, אף אחד מאיתנו לא יכול לעמוד במקומכם, המשפחות. אין קורבן יותר מלהקריב את היקר מכל. יש הורים שאומרים, הילדים שלנו עדיין בחיים, אפשר להוציא אותם. אז כן סינואר, לא סינואר, ינצח, לא ינצח, תביאו קודם כל את התינוקות, את הנשים, את הילדים. איך עומדים מול זעקה כזאת?
שמע, וקודם כל, זה יותר גרוע ממשפט שלמה. לא יכול להיות, אתה מקבל עסקה, נכון, כל אחד זה עולם ומלואו. להפריד בין אמהות, ילדים והבעלים שלהם, שהם יישארו שם ואתה מביא חצי מהמשפחה. זה, זה, זה דברים שלא יאמן, אבל אני אומר, טוב שהם עושים את העסקה הזאת, שים לב, אני גם אומר לעצמי, אני מתנגד לזה, אבל אני עדיין אומר, טוב שהם עושים את זה, כי סך הכל אנחנו אומרים, אנחנו, מי שמציל נפש אחד, כאילו שיציל עולם ומלואו, בפדיון השבועים, זה ערך עליון אצלנו, ערך עליון. עכשיו, זה שהולכים לשחרר רוצחים, תראו לכם כמה לקח לשבק, לאנשים שעבדו ימים ולילות, בשביל לתפוס רוצח אחד, ואתה בהינף יד משחרר מאות. אין ברירה, שוב אני אומר, אין ברירה בשביל להביא את האנשים האלה, כמו שאני אמרתי לפני יומיים, ולפני גם היום, שאני מוכן שהמחבל, הבן אבלה הזה של המשפחה, שהרק חצי מהמשפחה שלי, שרף אותם למוות, שהם עוד היו בחיים, מוכן לשחרר אותו בשביל להחזיר את החטופים שלנו, שהם יכולים לקבל את המשפחות שלהם, לחבק אותם ולהיות איתם ביחד. לי, אין לי כרגע את אופרה שאני יכול לחבק אותה, כן. ולא את טל.
העובדה שמשחררים, אתה יודע, חלק-חלק, קבוצות-קבוצות, לא ברור את מי, אני מדמיין עכשיו אמא, אבא, שהילדים שלהם בעזה, והם לא יודעים, רגע, הוא יצא מחר, אולי רק ביום שלישי, אולי הוא בכלל לא ברשימה, איך אפשר, מה קורה בימים האלה?
הדילמה הזאת, תראה, סינואר, אתה יודע מה הוא עושה? הוא מבקש מראש, הוא נותן את השמות אלינו, אני רוצה לשחרר את זה, זה, זה וזה. הם מבקשים. והשבק פה עושה את הסלקציה, בודקים מי כן יכול לשחרר, מי לא. מה הסיפור פה? כרגע הם לא רוצים לשחרר אף מחבל עם דם על ידיים. יש ילדים, עכשיו יש נערים, אם שכחנו, לא מזמן הסכינאים. הם, אחד מהם גם, איך אומרים, הוא ממש דקר צין צהל. למרות שהוא לא הרג אותו, אבל הוא פצע אותו קשה. אז אותו צריך לשחרר. אתה מבין? יש דברים איומים, אין מה לעשות. שמע, אנחנו לא בשוויץ, אנחנו מתנהגים פה. אנחנו האנשים הטובים, הם הרעים, אבל העולם עשו את זה הפוך. הפוך, אנחנו הרעים והם הטובים. הם קוראים להם לוחמי חופש, קוראים להם כל מיני שמות. בכלל אני, זה, אתה יודע, הפוליטיקה של העולם. זה הפוליטיקה של העולם. תמיד ישנו אותנו, תמיד זה היה. כל החיים שלו, זה לא יעזור. הם הרוב, יש להם 20 מדינות, הם יותר מאיתנו, על כל אזרח אחד, הם פי 20, פי 100. אז כמובן,
לגמרי, אנחנו מעטים מול רבים, כן, אבל אנחנו עכשיו בתקופה של חודש כסלו, ולמדנו מההיסטוריה שגם מעטים וגם חלשים יכולים לנצח רבים וגיבורים. אייבי, תגיד, איך אתם בארגון קולטים לצערנו פתאום מעל 1,300 משפחות בארגון נפגעי פעולות האיבה, או שאתם עוד נותנים למלחמה להסתיים לפני שמתייחסים לזה?
טוב, אני אגיד לך דבר אחד. עד השביעי לעשירי היו לנו 30,000 נפגעים, כ-4,500-600 חללים. מהשביעי לעשירי התווספו עוד 20,000 נפגעים, רובם נפגעי נפש, מתוכם כ-4,000 נפגעים ממש פצועים קשה, ומתוכם, שים למה אני אומר לך כרגע, 21 ילדים שהם יתומים משני הורים. וואו. ועד השביעי היה לנו עוד 120 כאלה. ו-600 ילדים
בלי הורים.
זה מספרים שבן אנוש לא יכול לקלוט.
שואה, פשוט ממש. אייבי מוזס, תבשר לנו בשורות טובות בקרוב, תודה רבה.
אמן, אמן, נשמע באמת בשורות טובות. רק להגיד לך, דיברתי עם המנכ״ל של רוהם היום שבאתי מהקריה, אני ביקשתי ממנו קצת תקציב, כי אני הולך להכפיל את העובדים שלי, להכפיל אותם, לטפל במשפחות האלה, לחבק אותם, פשוט לחבק אותם, לתת להם כל מה שמגיע להם.
ארגון נפגעי פעולות האיבה, אייבי מוזס, תעשו טוב לכל המשפחות, אנחנו איתכם, תודה רבה, להתראות.
תודה אבי, תודה אבי.
אנחנו מסיימים את המהדורה המרכזית הערב, תודה לצוות העורכת הראשית אסתי פלד, תודה לטכנאי יוסי בן חיים, לנתי שולמן בהפקה, מיד אחרינו פינת חדשות החוץ עם שלמה ריזל, ערב טוב, בשורות טובות, להתראות.
ש"ס פומפדיטה החדש, עם ביאור התלמוד על הדף, בשפה קלה וברורה לכל יהודי ולכל גיל. האזינו לדברי הרב הגאון דוד יוסף שליטה.
עיינתי בש"ס פומפדיטה, המפעל הזה הוא חשוב מאוד לכל אחד ואחד שילמד עם הביאור הזה. אשרי מי שלומד בש"ס הזה.
להזמנות חייגו 1-700-071-110.
שלום לכם. כמו תמיד ועכשיו יותר מתמיד, אנו ביד לאחים עומדים בקו החזית של שלמות עם ישראל. בשבועות האחרונים גל הפניות גובר והולך עקב המצב, ואנו רוצים לענות לכל אחת, כל אישה וכל ילד או ילדה. אנחנו צריכים אתכם איתנו במערכה, כי לא מבטרים על אף נשמה. חייגו עכשיו ליד לאחים ותרמו למען הילדים והילדות הקטנים שרוצים לחזור לכאן. יד לאחים, לא מבטרים על אף יהודי. כוכבית 9234.
המרכז הדיגיטלי לרפואת שיניים בטכנולוגיות המתקדמות ביותר, דוקטור שיפר, כוכבית 5174. הגיע הזמן להפסיק להתפשר. פותרים משורש הבעיה ועד לחיוך טבעי ומושלם. דוקטור שיפר, כוכבית 5174.
תושבי גבול הצפון, אם פוניתם מבתיכם, שימו לב, כדי לסייע לכם להתמודד עם המצב, מוצעת גם לכם שורת הקלות, ובהן אפשרות לדחיית הלוואות ומשכנתאות, פטור מעמלות והקלה בריבית על משיכת יתר. לרשימת היישובים ולמידע על ההקלות המיוחדות לאוכלוסיות שנפגעו, היכנסו לאתר בנק ישראל.
מחפשים חוויית אוכל מיוחדת? אתם חייבים לבקר ב-Just Meat, לטעום את הסניה שלנו, האנטריקוט המשובח, הסדו האיכותי והרוסט ביף המושלם. אז למה אתם מחכים? Just Meat, מסעדת בשרים בחשות הרב לנדו בבני ברק, בשר 4, למשלוחים כוכבית 6867, או באתר הבית שלנו. Just Meat, טעמים שלא תשכחו.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
בעלי עסקים ומנהלי מוסדות, אנו בבנק מרקנטיל מבינים את גודל השעה ונמצאים כאן כדי ללוות אתכם עכשיו וגם בהמשך. אנחנו זמינים עבורכם, דברו איתנו, כוכבית 5600. מבינים אתכם מצוין. מרקנטיל.
גם בזמנים מורכבים אלו מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם, בירושלים הבנויה.
פרמיצטור, עכשיו יותר מתמיד. מבצעים מנצחים למגוון מוצרים. 8 מכלים פלוס מכסים ב-10 שקלים מלבד. המבצע לשבוע בלבד. פרמיצטור.
שוט אשר בנחל, דברי הצדיק מאבנאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
יש לי בת אח, בת 44. היא כבר התייאשה מהכל, לא רוצה ללכת לפגישות אפילו. אמרה, די, אני לא רוצה לפגוש אף אחד, לא הולכת לפגישות. שילמתי גם בשבילה. וכל זה אני אף אחד לא יודע, רק אני יודע ובורא עולם. שילמתי בשבילה, ובעזרת השם ביום שני הקרוב חתונה שלה.
וואו.
חייגו לניצני הקודש, כוכבית 5610, כוכבית 5610.
מאזינים יקרים, סגולה נדירה ממרן הרב עובדיה, זכר צדיק וקדוש לברכה, לשמירה והגנה. המעוניינים לקבל פרטים על הסגולה המיוחדת, חייגו עכשיו, כוכבית 2675, כוכבית 2675.
פארקול טוב. יורדים, קונים. כמה פשוט, ככה משתלם.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
בעלי עסקים, אנחנו כאן בשבילכם. בכל יום בתוכנית זמן אוויר נשוחח עם בעל עסק, נכיר את העסק ונשמע על הקשיים איתם ומתמודד. בנוסף, בנקאי מוביל של בנק הפועלים ייתן טיפים וכלים מיוחדים לתקופה זו. העסקים המעוניינים לעלות לשידור חייגו ל-039-039-039 תיבה מספר 6, או שילחו את המילה עסקים לוואטסאפ 03-593-93. זמן אוויר עם מנחם טוקר. כל יום בשתיים, כאן בכל חיים. התוכנית בחסות בנק הפועלים. מחזקים את העסקים, מחזקים את ישראל. השראה יומית. הרב יצחק פנגר בתוכנית שנותנת לכם אנרגיה ליום חדש.
על מה אני חס ושלום אתחרט אם זה היה היום האחרון בחיינו?
אופה!
תנסו לדמיין, רק לדמיין, על מה נתחרט. מה אני... חבל ש...
השראה יומית, ימים ראשון עד רביעי בתשע בבוקר, כאן בכל חי. יומן החוץ, עורך ומגיש שלמה ריזל.
תבוסה, אין מילה אחרת לתאר את הסכם שחרור החטופים מול הנאצים העזתים, שנכון לשעה זו ייכנס לתוקף בתוך שעות. אם השתעשנו במחשבה שסוף סוף תכניע ישראל אחת ולתמיד את הנאצים ותגרום להם להתחנן להפסקת אש מצידם בכל מחיר שבו תנקוב, התבדנו שוב. תזכו לי מילה נוספת לתאר זאת. בפעם המי יודע כמה, ארגון הטרור חמאס מתעתע בנו, ושוב אנחנו, כפתאים, משחקים את המשחק וצועדים אל התאום בשביל שסלל עבורנו. מה כולל ההסכם אין לדעת, אבל אם להסתמך על מקורות בעזה, הוא כולל הטבות מפליגות, מיותרות, מרחידות. שוב אותו ארכיטאוריסט סינואר שעבד עלינו שנים, כאילו הוא כבשה והתגלה כזאב טורף, מעטל בנו. בינתיים, הנה נשיא ארצות הברית ביידן, מהלוחצים להגיע להסכם הזה, מדבר כבר בסוף השבוע שעבר על כך שההסכם קרוב.
Mr. President, is reporting that Israel and Hamas are close to a deal for the release of 70 of the hostages. Is there anything you can add to that? No. Thank you.
ובזמן שאמריקנים דוחקים בנו להגיע להסכם, ובזמן בו אנו שומעים מהם יותר ויותר על הצורך לבצע מחוות הומניטריות ולהשתדל לפגוע פחות באזרחים, הנה קול מוסרי וצודק. זהו קולו של שר ההגנה הבריטי גרנט שמפס, שמסכם כאן ב-49 שניות למרנת ה-BBC את דעתו המקצועית מדוע לישראל מותר לתקוף בעזה גם אם אזרחים נפגעים.
Israel military leaders have called up people and asked for their assistance in ensuring that civilians in Gaza are moved before they go after Hamas terrorists. I think it's kind of we sort of forgotten that in war very sadly people lose their lives. When Britain bombed Dresden 35,000 people apparently lost their lives. However, if Britain had been subject to an attack of terrorists coming in murdering 1,400 people, cutting off heads, we would not, and we knew where those terrorists had gone, no one would be saying to Britain, just stop going after them, even though, you know, those tunnels, those caves that they operate from, where all of those tens of thousands of rockets are being stored, how can we ask Israel not to go and destroy those bunkers?
בו בזמן יש כאלו שלצערנו משתפים פעולה עם האויב. כמו בכל מלחמות ישראל, מה שבאמת נותן את הדלק לשונאי ישראל, הם שונאי ישראל מתוכנו. כמו המרגלים בתקופת משה, וכמו הקאפויים בשואה הארורה, גם כיום למרבה הצער, ניתן למצוא שונאי ישראל שמדברים נגדנו, שלא מבינים שמדובר במלחמה על קיומנו, ושתומכים בארגון הטרור החמאס בכל לב. הנה כאן למשל העיתונאית אמירה האס מעיתון הארץ, אומרת בפורום כלשהו, כי היא ממליצה על סנקציות נגד ישראל. לדבריה למשל, ישראלים לא יוכלו להיכנס לאירופה. אם כן, כך היא אומרת, הם יצטרכו לענות על השאלות הבאות, האם אתה מתנחל, האם ביצעת פשעי מלחמה, האם רצחת ילדים או אזרחים.
But if, for example, Europe came and said, okay, from now on, and this I was asking diplomats long ago, Israelis cannot enter Europe freely anymore, because Israel does not abide to the international law that we are committed to. or to human rights that we are committed to. So let's make the Israelis need a visa to enter Europe. And in the application for a visa, you have to answer a few questions. Are you a settler? Have you committed war crimes? Have you killed children? Have you killed civilians?
ועוד קווים לסינת ישראל ניתן לשמוע כאן בדיווח הזה של רשת התקשורת הבריטית הידועה לשמצה ה-BBC. בדיווח הזה, עוד אחד מעלילות דם רבות של רשת BBC האנטישמית, מאשימה מגישה את ישראל כי במסגרת כניסתה לבית החולים שיפה בעזה, ישראל עוצרת גם מופעים, ובכך פוגעת בדין הבינלאומי. מאוחר יותר, הרשת התנצלה על הדברים, אבל הנזק כבר נעשה.
They are targeting people, including medical teams, as well as Arab speakers. At this moment, we are hearing from Reuters that is reporting that Israel, it says its forces are carrying out an operation against Hamas in Gaza's Al-Shifa hospital. And they are targeting people, including medical teams, as well as Arab speakers. They are also saying that Israel is calling on all Hamas operatives in the hospital to surrender at this point.
ויש גם קולות אחרים מעודדים, אבל הם כערר בערבה. כאן ניתן לשמוע פעילת זכויות אדם מצרית אמיצה שמאשימה את חמאס בפשעים, אבל מיותר לציין שהיא נאלצה לברוח ממצרים, אותה מדינה שרשמית יש לנו הסכם שלום איתה, אחרי איומים על חייה.
Actually, like many others in the region, including Arabs, Egyptians, and Muslims from all over the world, think that Palestinians are not Hamas, and Hamas are not the Palestinians. Hamas is a terrorist organization that has been wreaking havoc not only in Israel, but all over the region. My country, Egypt, has been harmed by Hamas many times. Between 2012 and 2015, Hamas was actually killing our soldiers in Sinai, and if it was not for the help of the Israeli security forces and the Israeli army, we were not able to get rid of Hamas terrorists and the terrorist organizations that Hamas planted in Sinai.
Quiero decirle a todos los argentinos que hoy comienza el fin de la decadencia argentina. Hoy empezamos a dar vuelta a la página de nuestra historia y volvemos a retomar el camino que nunca deberíamos haber perdido. Hoy se termina la idea de que el Estado es un botín a repartirse entre los políticos y sus amigos. Hoy se termina esa visión de que los victimarios son las víctimas y las víctimas los victimarios.
ולסיום, הנה קטע אופטימי מהצד השני של העולם. אחרי מערכת בחירות קשה בארגנטינה, ניצח המועמד חיביאר מיילי, איש הימין, את מועמד השמאל. זה לא סתם עוד ניצחון במדינה שבה מועמדי השמאל מנצחים באופן קבוע בבחירות, אלא ניצחון מעדד בפער של כמעט 10% של פוליטיקאי חדש שהפציע בכלל מעולם העסקים, ומבטיח שישנה את ארגנטינה מן היסוד. הוא מבטיח לטפל בשחיתות, לנער את הכלכלה ולהחזיר את ארגנטינה לגדולתה. מילי, שנחשב לפרו ישראלי הדוק, הבטיח בעבר כי יעביר את שגרירות ארצו לירושלים, ובנאום הניצחון שלו אמר כי יבקר כאן עוד לפני השבעתו לתפקיד. למילי יש גם אהדה גדולה ליהודים וליהדות. בעבר דווח כי הוא שקע להתגייר, והוא נמצא בקשר הדוק עם שלוחי חב"ד המדינה שהקימו בה מוסדות ענק של תורה וחסד. לפני כמה חודשים הוא אף נסע לשאת תפילה בציונו של הרבי מלובביץ' בניו יורק, ובקטע המדהים הזה הוא נשמע מספר בהתפעלות באחד הראיונות שלו לצד החויזרים של הרבי מלובביץ' סיכמו אחרי השבת את דברי התורה שלו שנמשכו שעות ארוכות על סמך הזיכרון בלבד, וזאת אחרי שבשבת לא הייתה להם כמובן כל דרך לרשום לעצמם נקודות מהדברים.
Hay un libro que tiene, digamos, o sea, enseñanzas del Rebe. ¿Sí? Y entonces cuando vos vas, digamos, te suelen regalar ese libro. Ahora, ¿cómo es que se escribió eso?
¿Cómo?
Porque eso es lo interesante. El Rebe daba, digamos, hablaba en Shabbat. Pero ¿cuál es el problema? Vos no podés escribir, no podés hacer nada. Entonces, ¿cómo es que se escribió eso? ¿Sí o no?
Sí, ¿cómo se escribió?
Ah, esto es lo interesante. Bueno, había 5 rabinos que se aprendían de memoria el discurso del Rebe. Y cuando terminaba el Shabbat escribían. Y el Rebe después iba y lo editaba, lo revisaba.
עד כאן יומן החוץ לשבוע הזה, נשוב ונשתמע כאן בעזרת השם בשבוע הבא בשעה הזו. איתכם מאחור המיקרופון שלמה ריזל, הטכנאי הוא פסח בגד, היו שלום ובשורות טובות.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום לכם.
כמו תמיד ועכשיו יותר מתמיד, אנו ביד לאחים עומדים בקו החזית של שלמות עם ישראל. בשבועות האחרונים גל הפניות גובר והולך עקב המצב, ואנו רוצים לענות לכל אחת, כל אישה וכל ילד או ילדה. אנחנו צריכים אתכם איתנו במערכה, כי לא מבטרים על אף נשמה. חייגו עכשיו ליד לאחים ותרמו למען הילדים והילדות הקטנים שרוצים לחזור לכאן. יד לאחים, לא מוותרים על אף יהודי. כוכבית 9234.
ישנן שתי דרכים מבורכות למלא את חובת ההשתדלות שלנו בזמן המלחמה. הראשונה היא תפילה, והשנייה היא רכישת הקמאה של הצדיק מיבנאל. שימעו את ברכתו.
מי שיהיה לו את הקמאה הזו, הקדוש ברוך הוא ישפיע עליו שפע ברכה והצלחה ושמירה גדולה מאוד.
רק ב-26 שקלים בלבד, חד פעמי. כוכבית 5610, כוכבית 5610.
יש רופא משפחה בסביבה?
מה עושים כשצריך פסיכולוג לילדים שיעזור להסביר להם את המצב?
בתקופה הזו יש הרבה שאלות בנושא הבריאות, לצד התגייסות כוללת של מערכת הבריאות בבתי החולים, המרפאות וקופות החולים. במוקד כל הבריאות, כוכבית 5400, תמצאו את כל התשובות לחירום ולשגרה. נוסף על כך, מוקד כל הבריאות נותן מענה למפונים על שירותים רפואיים במקום מגוריהם הזמני. מידע נוסף באתר משרד הבריאות. יחד ננצח.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
בעלי עסקים, היציבות שלכם בימים אלו חשובה לכם ולכולנו. מתוך החובה לתת מענה מיידי לעסקים, משרד האוצר כאן למענכם עם הקרן להלוואות בערבות המדינה. פתחנו שני מסלולי הלוואות מיוחדים שיסייעו לכם בעת הזאת. מסלול לעסקים קטנים ובינוניים ומסלול לעסקים גדולים. התנאים כדאיים, שיעור הביטחונות הופחת וכל התהליך פשוט, מהיר ומקוון. להגשת בקשה, היכנסו לאתר הקרן להלוואות בערבות מדינה, כי ההצלחה שלכם היא העסק שלנו. משרד האוצר, יחד ננצח.
עכשיו יותר מתמיד, אופטיקל סנטר כאן בשבילכם. עד 50% הנחה על כל החנות. אופטיקל סנטר, יחד נראה עתיד טוב יותר. לסניפי הרשת, כוכבית 3098, בתוקף עד 29 בנובמבר. כפוף לתקנון.
גם בזמנים מורכבים אלו, מוכרחים לשמור על אופטימיות ודואגים לעתיד הילדים. הנדלן רושם ירידות דרמטיות ואתם מרוויחים. ממשלת ישראל אישרה את הקמת העיר משמר יהודה הסמוכה לירושלים. רכשו עכשיו יחידת קרקע לדירה בחצי המחיר. הון עצמי נדרש רק 99,000 שקלים. חייגו כוכבית 2567. הקרקע אינה זמינה לבנייה מיידית. המלאי מוגבל. כוכבית 2567. בעזרת השם. בירושלים הבנויה.
הימים הם לא ימים פשוטים, אבל אנחנו איתכם. איתכם בסניפים, איתכם בשטח, איתכם בשדה, איתכם כשקשה ואיתכם כשסמח. במיוחד עכשיו, רמי לוי שיווק השקמה, איתכם.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
שלושה ימים אחרונים לבלק פריידיי במחסני חשמל.
דקה של בריאות עם מומחי כללית, והפעם על חשיבות ויטמין D עם הדוקטור דנה פלורנטין, מומחית לרפואת משפחה של כללית במחוז דן פתח תקווה. בעבר התבטאה מחלת הרקחת בילדים בעצמות שאינן מתקשות די הצורך ונוטות להיות רכות ולהתעקם. לפני כ-80 שנה גילו חוקרים כי ניתן לטפל במחלה זו בעזרת שמן דגים וחשיפה של האור לקרני השמש. בשניהם פעיל ודומיננטי ויטמין D, אשר מסייע למגר את מחלת הרקחת. בנוסף התגלה כי ויטמין זה חיוני בין יתר תפקידיו לספיגת הסידן בגוף ולתפקוד המערכת החיסונית. הדוקטור דנה פלורנטין מציינת כי ויטמין D נספק בגוף דרך האור כתוצאה מחשיפה לשמש. מכיוון שבימות החורף, בפרט בעונת הגשמים, אנו שוהים יותר בבית ופחות בחוץ, הרי שבאופן טבעי, רמת ויטמין D בגוף יורדת. אפשר לצרוך ויטמין D בתזונת דגים, כמו מקרל, סלמון, טונה וגם בטופו, במוצרי חלב ובפטריות. למעשה, רבים בעולם המערבי, בפרט בגיל השלישי, מתמודדים עם מחסור בויטמין D, ולכן כדאי להיוועץ עם הרופא המטפל. זו הייתה דקה של בריאות עם מומחי כללית על חשיבות ויטמין D. כי מידע רפואי אמין ומעודכן, בטוח זה כללית.